חקיקה ודרך... עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. אתם מאזינים לתוכנית לך דודי לקראת שבת בהגשת עמוס צוריאל.
שלום למאזיני רדיו סול, היום יום שישי ג' באב תשפ"ג, ה-21 בחודש יולי שנת 2023. כאן עמוס צוריאל איתכם בעוד תוכנית לך דודי לקראת שבת עד השעה 12 בצהריים. מה בתוכנית? שיחה על פרשת השבוע שנקרא בשבת זו פרשת דברים, ששבת זו נקראת גם שבת חזון, על שם ההפטרה מספר ישעיהו הנביא, חזון ישעיהו בן אמוץ. על כך נשוחח עם כבוד הרב, סגן אלוף במילואים, אהרון בדיחי, רב העיר אבן יהודה, וממלא מקום רב העיר אריאל, על תוכחה מחנכת, הכיצד, וגם על צום תשעה באב. בפינת לשון רגע של עברית, נדבר על הביטוי על בוריו, מתוך ספרה של הבלשנית רות אלמגור רמון. בפינה נוספת, חיים עם ערך, כבוד הרב דוקטור יאיר הילר, מרצה ליהדות ומורשת ישראל, יגיש את הנושא, על הנושא ביקורת בונה וביקורת הורסת, לאור תוכחת משה את בני ישראל בפרשתנו, פרשת דברים. השיר שנשמע בעקבות השיחה, שמע בני מוסר אביך, ששר מרדכי בן דוד. כמו כן נעלה לשיחה את כבוד הרב הלל מייזלס, רב מחנך בישיבת בני עקיבא ביישוב אלי בשומרון, וגם רב קהילת אוהל אפרים באריאל. כבוד הרב ישוחח על ענייני מוסר ודרך ארץ מתוך פרקי אבות. יהיה מאוד מעניין. האזנה נעימה.
לך דודי לקראת קלה, תנה שבת נקבלה. שמור וזכור בדיבורך, השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה. והוא יחמול עלייך חמלה.
לחד דבי לקראת קלה, מרי שבת נקבלה. אוי ושלום, מטר בעלה, לא סיפור ולימה ושלום, לא חבר
קלה, בואי קלה.
שלום לכבוד הרב סגן אלוף מילואים אהרון בדיחי, רב העיר אבן יהודה וממלא מקום רב העיר באריאל. שלום כבוד הרב.
שלום לך ולמאזינים.
כן, כבוד הרב ישוחח על פרשת דברים, הפרשה הראשונה בחומש דברים שנקרא בשבת זאת שבת חזון, השבת שלפני צום תשעה באב שיחול ביום חמישי בשבוע הבא. כבוד הרב, יש לי מספר שאלות. נתחיל ב על שאלה על פרשת השבוע, פרשת דברים שמתחילה בפסוק אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל בני ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף בין פרן ובין תופל ולבן וחצרות ודי זהב. ובהמשך אנחנו קוראים על כך שמשה אומר לבני ישראל ואמר עליכם בעת ההיא למור לא אוכל לבדי שאת אתכם, אדוני אלוהיכם הרבה אתכם והנכם היום ככוכבי השמיים לרוב. אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דיבר רחם. הוא ממשיך בפסוק מאוד מאוד תוכחתי. איכה אשא לבדי תורככם ומסעכם וריבכם. הבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים לשבטיכם ואשימם בראשכם, ותענו אותי ותאמרו, טוב הדבר אשר דיברת לעשות. כבוד הרב, האם תוכחה מחנכת? הכיצד זה? בבקשה, כבוד הרב.
אז שוב שלום לך ולמאזינים. השאלה אכן נכונה. צריך לזכור שמשה רבנו נושא את מסע הפרידה שלו. לאחר למעלה מ-40 שנות הנהגה, משה רבנו נפרד מן העם, וכנראה שיש לו הרבה הרבה דברים לומר, גם על העבר, ולא פחות מזה, גם על העתיד. ואם נשים לב לפסוקים הראשונים, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, דיבור בלשון המקרא, להבדיל מאמירה, הוא לשון קשה. אבל בהמשך אנחנו לא מוצאים את הדיבורים האלה. התורה מיד ממשיכה באזכור של מקומות. בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופל ולבן וחצרות ודי זהב וכו'. מה כל כך חשוב לנו לדעת על המקומות האלה? הרי המקומות האלה כבר נזכרו מקודם, ובכלל מאירים לנו חכמנו עוד במדרש, בגמרא, שאם תסתכל על המקומות האלה, אתה לא תמצא אותם. כן, בין פרן ובין תופל, לא מצינו מקומות כאלה, לבן, תופל, והנה חכמים נכנסו לעומקם של דבריו של משה רבנו, וגילו שיש כאן באמת תוכחה מסותרת. זה נכון שבהרבה פסוקים משה רבנו כביכול לא מתגבר על עצמו ומוכיח אותם במילים די קשות, אבל ההתחלה וגם המנגינה הכללית היא של תוכחה מסותרת. אומרים לנו חכמים, בעבר הירדן זה לא סתם אזכור של מיקום גיאוגרפי, אלא מלמד שהוכחן על מה שעשו בעבר הירדן. במדבר, מלמד שהוכחן על מה שעשו במדבר. בערבה, שוב, מלמד מה שעשו בערבות מואב, החטא עם בנות מואב, מול סוף. גם כאן, חכמים עשו רמז לתוכחה, על זה שהם תפלו על משה רבנו, על מבלי אין קברים במצרים, בין פרן ובין תופל, הוכחן על דברים שתפלו על המן, ודי זהב, הוכחן על עגל הזהב. כלומר, אנחנו רואים פה שמשה מצד אחד לא מוותר, הוא עובר איתם ממש מסע, אירוע אירוע, מזכיר להם את כל מה שקרה בעבר, מצד שני הוא עושה את זה בצורה מאוד מחוכמת. כן? הוא מזכיר להם מיקומים גיאוגרפיים, הוא לא מזכיר להם את המעשה. הוא מניח שהם מעצמם כבר יבינו ויזכרו היטב מה קרה בכל מקום ומקום. ומכאן אנחנו לומדים באמת הדרכה, כן, כיצד להוכיח. תוכחה זה הדבר החשוב. הרמב״ם אומר, מי שרואה חברו שהולך בדרך לא טובה, והוא לא מוכיח אותו, אז הוא נתפס בסופו של דבר באותו החטא. זה דבר מאוד מאוד אנושי. זאת חובה ומחויבות של אדם כלפי חברו לעזור לו ולהציל אותו מליפול בפח, גם של מעשים או מידות לא טובות. אבל צריך לדעת לעשות את זה. לעשות את זה בצורה שכן בסופו של דבר תשיג את המטרה. ולפעמים אם אתה בא לאדם ומתיח את הדברים ממש בפניו בצורה חזיתית, אז אולי יהיה שוק, אולי יהיה זעזוע ראשוני, אבל הדברים לא ייקלטו ויתמעו בלב, ולא יניבו את פירותיהם לעתיד לבוא. לעומת זאת, אם אתה מדבר איתו בנחת, האדם שמולך מבין שאתה יודע כל מה שהוא עשה, רואה את חומרת הדברים, אבל אתה אומר לו את זה בצורה נעימה, בצורה נינוחה, בצורה שמבטאת באמת כנות ודאגה, אז אדם כזה, הדברים יחלחלו בליבו, יחלחלו ויניבו פירות גם להמשך. גם אם האדם הזה ייפול, הוא תמיד יזכור את אותה תוכחה, הוא תמיד יזכור את אותה עצה ואת אותה הדרכה שבאה מלב רחום, מלב דואג, מתוך כנות, והוא ישתמש באותה תוכחה, כמו שעם ישראל משתמש בתוכחה של משה רבנו. הנה אנחנו קוראים כבר למעלה מ-3,000 שנה את התוכחה הזאת, וכל פעם אנחנו לוקחים ממנה משהו, כל פעם אנחנו לומדים ממנה משהו. זה הכוח של מנהיג שיודע להוכיח ולהדריך בצורה הנכונה.
כבוד רב, קודם כל תודה על הדברים, על התוכחה ועל ההבנה מה בדיוק היה עם משה ובני ישראל. אנחנו נעשה התנחת הקלה, נשמע את גד אלבז, הנערות בבל, נשמע חלק מהשיר, ולאחר מכן נמשיך על צום תשעה באב. כבוד הרב, ביום חמישי הבא, בשבוע הבא, צום תשעה באב. נודה לכבוד הרב לדבר על ההלכות שחלות בשבוע שחל בו תשעה באב. זאת אומרת, בשבוע שמתחיל מיום ראשון עד יום חמישי, יש הלכות מיוחדות, אבל, ויש הלכות של יום הצום עצמו. בבקשה, כבוד הרב.
כן. אז קודם כל אולי נזכיר כמה הלכות שקשורות לימים האלה ממש, עוד לפני שבת. כידוע, אחת ההלכות בשבת שחל בו, בשבוע שחל בו תשעה באב, שאסור לחבש ואסור ללבוש בגד מכובד. ולכן, א', צריך לחכות הבית, צריכות להשתדל לחבס כמה שיותר, אם הן לא אוהבות להשאיר בסל הכביסה מדוכלכת. וכן, כל אחד ואחד צריך לאמוד כמה בגדים הוא יצטרך, כמה חולצות, מכנסיים, חלקי בזה, הוא יצטרך למהלך השבוע הבא, וללבוץ אותם לפני שבת. כן, ללבוץ שעה, שעתיים, חולצה, ולהחליף עוד חולצה, וככה להכין לו סטים של בגדים שיספיקו לו לשבוע הבא. אם אדם לא הספיק לעשות את זה או שכח לעשות את זה עד שבת, יכול גם לעשות את זה בשבת, מפני שהוא לובש את הדברים, זה לבוש שגרתי, ולכן ניתן לעשות זאת, זה לא נקרא הכנה משבת לחול. זה דבר שקשור לעוד לפני שבת. כמובן ששבת הזאת, שבת חזון היא שבת רגילה, למרות שנזכר בפוסקים האשכנזים שלא מחליפים בבגדי שבת, אבל אנחנו לא נוהגים כך, אלא שבת שבת, ולכן גם כמובן לובשים בגדי שבת, מאכלי שבת, גם אלה שנוהגים בתקופה הזאת לא לאכול בשר, אוכלים בשר ועוף, ושותים יין כמובן, קידוש ויין שרגילים לשתות על הסעודה, מה שכן לגבי מוצאי שבת ההבדלה. ההבדלה, יש בה מחלוקת במנהגים, התימנים, הספרדים, נוהגים לשתות את כוס היין של ההבדלה, אם כי מרן הרב אליהו, זכר צדיק לברכה, היה אומר שעדיף להבדיל על מיץ ענבים, שהוא פחות משמח, כי כתוב יין ישמח לבב אנוש, ומיץ ענבים לא, אין בו אלכוהול, אז הוא סבר שעדיף להבדיל על מיץ ענבים, בכל מקרה מותר לשתות את כוס יין ההבדלה, אשכנזים נוהגים בזה חומרה, הרי מי כותב שנהגו לתד לקטן, אמנם אחרוני אשכנזים כותבים שמקילים בזה, בכל אופן כל אחד ינהג לפי נהגו. בשבוע שחל בו, אז נוהגים, גם הספרדים, גם האשכנזים, נוהגים שלא לאכול בשר ולא לשתות יין. התימנים כידוע שהיה מאכלם בשר, לא ראו בזה מנהג אבילות מיוחד, אז אוכלים בשר במהלך השבוע, למעט בסעודה מפסקת, או אפילו בערב תשעה באב, אוכלים בשר. יש עוד עניין שהוא קצת קשה, כי המנהג הוא לא להתקלח במהלך השבוע הזה, לכל הפחות. זאת אומרת, יש כאלה שאפילו מלפני כן, אבל בכל אופן, לפי האקלים אצלנו בארץ ישראל, ועוד יותר מזה, ההרגלים שלנו פעם לא היו מים זורמים, וכיוצא בזה, אז המקלחת הייתה פחות נדירה, ההרגלים להתקלח היו פחותים, היום מקלחת זה לא רק עניין של עונג. הרמב״ם דרך אגב מתבטא ולא ייכנס למרחץ. מרחץ בלשוננו היום זה סאונה או דברים מן הסוג הזה. זאת אומרת, מרחץ שאדם הולך ומה שקוראים בלשון הצעירים מתפנן שם. היום מקלחת ביתית זה לא משהו שאדם נכנס בשביל תענוג, לרוב. רוב המקלחות שאנחנו עושים זה מקלחות של צורך, או מפאת נקיות וזהה, או מפאת ההרגל, ולכן קצת ניתן להקל בזה, מפני שלא אפשרי לא להתקלח בכלל, אבל מה שכן, שאדם יתקלח אולי קצת בשינוי מההרגל הרגיל, בדרך כלל רגילים להתקלח במים חמים, אז אפשר להתקלח במים קרים, או מי שרגיל במים קרים בקיץ, אז להתקלח במים פושרים. ניתן גם כמובן להשתמש בסבון שוב, מפני שזה שימוש שגרתי. אבל כל אדם לעצמו יראה איך הוא עושה את השינוי בשבוע הזה. זה מה שנוגע לשבוע שחלנו באופן כללי, כמובן, שמנהגי או המאימנעות מעניינים מסמכים היא יותר חמורה ממה שהיה מסודם, מראש חודש, וכמובן שלא שומעים שירים, מוזיקה, ולא הולכים לכל מיני מסיבות, אלא אם כן, זה מצווה בזמנה, כמו ברית, כמו פדיון בן, וכיוצא בזה. יש להזכיר גם את ההוראה של הרבי מלובביץ', למרות שיש הרבה שנחלקו עליו, שסבר שיש ליתום איומי מסכת, על מנת שיהיה אפשר לאכול מסר ולשעוד סעודה של מצווה. כל זה מתוק השתוקקות וממש תחושת הגאולה המשיח כאן ועכשיו. זה מה שנוגע לשבוע שחל בו. אולי עוד על האחת, שאלו אותי היום מספר אנשים לגבי שחייה בבריכה. אז שוב, ראוי למעט. גם אדם שבדרך כלל הולך לבריכה כל יום ובשבילו זה משהו שגרתי, ראוי למעט בשבוע הזה. אלא אם כן אדם זקוק לזה לצורך בריאות, אז בזה בהחלט ניתן להקל. לגבי תשעה באב עצמו, אז סעודה מפסקת, זה גם שנתקלנו בה היום. סעודה מפסקת כידוע, אסור לאכול שני תבשילים בסעודה מפסקת. בכלל, סעודה מפסקת היא לא סעודה שעושים אותה ברוב עם, על פי ההלכה צריך לאכול אותה לבדו, כן, לא לאכול אותה ביחד עם עוד אנשים שלא יתחייבו בזימון, אלא יושבים על הארץ, כל אחד בפינתו, ואוכל. לא אוכלים יותר מתבשיל אחד, ובזה צריך קצת שימת לב בזמננו, מפני שלמשל, אדם שיוכל טונה מקופסת שימורים, הטונה זה כבר תבשיל אחד, הוא לא יכול כבר לאכול ביצה קשה, או חומוס, כי גם ממרח חומוס, הוא גם תבשיל, הוא גם מבושל למעשה. אז לכן צריך קצת שימת לב לדברים האלה. הרמב״ם מביא במקורו בתלמוד, שמנהג החכמים היה שיושבים במקום בין קיריים לתנור, כן, זאת אומרת, במקום לא מכובד, ואוכלים ממש פת יבשה ומים, ושמים מלח ואפר על הלחם. המלח היה מן אגב של חצידים ראשונים, אני עדיין זוכר דרך אגב את סבי, זכר צליל ברכה, שכך היה נוהג. הסבתא הייתה מביאה לו איזה פיתה יבשה או פרוסה יבשה, קצת בוזקת עליה מלח ומביאה אפר מעט מהסבון ובוזקת על הפרוסה, והוא אוכל את זה עם קוצטה דלוח, כך שאני זוכר, ואוכל את זה ממש בבחייה ואנינה. אומר רמב״ם, כך דרכם של חסידים ראשונים, לא תמיד אנחנו בדרגה הזאת, אבל בכל אופן צריך להשתדל שהסעודה המפסקת הזאת באמת תהיה סעודה עם אווירה מתאימה, כמו שאמרתי. זה מה שנוגע לסעודה המפסקת, צום תשעה באב הוא יותר חמור משאר הצומות, ולכן גם מעוברות ומניקות מחויבות לצום, אלא אם כן הם לא מרגישות טוב. אנשים שלוקחים תרופות לסוגיהם התייעצו קודם כל עם הרופא, ולאחר מכן עם מורה הוראה, על מנת שיאמר להם איך כיצד לנהוג. לגבי הצום עצמו, הצום עצמו הוא ככל הצומות, יש בו או לא ככל הצומות, אלא הוא דומה יותר ליום הכיפורים, שיש בו את חמשת העניינים שלא לובשים מנעלים, הכוונה מנעלים של אור, אסור כמובן ברחיצה, בסיסה, בשימוש בקרמים ובסמים למיניהם. יש עליו יתר תשעה באב על יום הכיפורים, שאסור ללמוד בו תורה, מפני שפיקודי השמש תמחים, ולכן מותר ללמוד בו רק דברים הרעים, רק דברים מגילת איכה, פרקים בירמיהו, פרקי החורבן, או במסכת גיטין, כל סיפורי החורבן, אגדות החורבן, איוב וכיוצא בזה. והעניין הזה, האיתור הזה מתחיל על פי המנהג כבר מערב תשעה באב לאחר חצות, שמאז נוהגים להפסיק את לימוד התורה השגרתית וללמוד רק בדברים הרעים. יש לנו עוד מנהג שהוא שונה תשעה באב עם הכיפורים, והוא שאנחנו יושבים על הארץ, נוהגים לשב על הארץ בבית הכנסת. כמובן לא חייבים על הארץ ממש, אפשר על קר או על שטיח, אבל כך נוהגים עד לתשעה באב אחר חצות, שאז ניתן לקום ולשבת על כיסאות.
סליחה כבוד הרב, אחרי חצות היום, כן?
לאחר חצות היום, תשעה באב לאחר חצות היום, שאז כבר האבל קצת מקל. מי שצריך להכין כל מיני דברים לצורך מוצאי האחר, כגון שוחטים, נשים שמכינות אוכל למוצאי שבת, אז לאחר חצות ניתן להתחיל לעשות את הדברים האלה. אולי הערה בנוגע לרחיצה, הרמב״ם כותב שלא יושיט אפילו אצבע קטנה במים, כן? זה שונה מתעניות האחרות, ששם אדם שנזקק מותר לו לשטוף את הפה למשל, כמובן להיזהר שלא לבלוע או לשטוף פנים. כאן אסור אפילו להושיט אצבעו הקטנה במים, ובזה נחלקו הפוסקים, כי לפי הרמב״ם גם נטילת ידיים של הבוקר לא נוטלים, קל וחומר כהנים, אלא אם כן יש לאדם ממש לכלוך בעין, אבל בלי זה לא מושיטים אפילו אצבע קטנה במים. הרבה פוסקים אחרים סוברים שאת נטילת ידיים, נטילת שהיא מצווה מפני רוח רעה, אז מותר עד פרקי אצבעותיו, בכל אופן כל אחד ינהג לפי מנהגו. עוד הערה, אחרי תשעה באב, מימי הדין, מיד במוצאי תשעה באב, פוקעים כל מנהגי האבילות. וככה באמת נהגו גם יהודי תימן, שממוצאי שבת כבר מותר לאכול ולשתות כל דבר, להתחבס, מוזיקה, מי ששומע מוזיקה, וכיוצא בזה. הספרדים, האשכנזים, נוהגים באיסור בשר ועוד חלק מן האיסורים עד יום העשירי בחצות היום, זאת אומרת עד למחרת בחצות היום, מפני שעיקר השריפה הייתה למעשה בעשירי. יש מחכמי התלמוד שאמרו שלו הם היו צוברים את הצום, היו צוברים אותו בעשירי. כי עיקר השריפה הייתה בעשירי, השריפה למעשה התחילה בתשעה באב לפנות ערב. אבל התלמוד פסק שהתענית היא בתשעה באב, מפני שתחילת הפורענות קשה מן הפורענות. כן? ולכן אנחנו מתענים בתשעה באב ולא בעשירי, אבל מכל מקום, כמו שאמרתי, יש המושכים את מנהגי האבלות גם למחרת, עד אחרי החצות, החצות היום, והספרדים נוהגים את כל היום העשירי, עדיין במנהגי אבלות, לעניין, שוב, אכילת בשר, שתיית יין, יש גם נמנעים מלחבט ולהסתפר וכיוצא בזה. כל אחד ינהג כמנהגו.
אז אנחנו רק נצפה לביאת המשיח, ושהיום יהפך ליום שמחה. יום תשעה באב שיהפך ליום שמחה.
כמו שאנחנו מסיימים בשבועות האחרונים, למרות המצב הקשה שאנחנו נמצאים בו היום, דווקא מתוך המשבר הזה אנחנו כל כך מצפים, כל כך משתוקקים, וצריכים גם לפעול, להרבות אהבת חינם, שבזה יתהפכו הימים האלה מתענית, מעצב, מאבל, לשמחה, לצטון.
אמן ואמן, כבוד הרב. תודה, תודה לכבוד הרב, אני מאחל לכבודו ולמשפחה שבת שלום, שבת שקטה ונעימה. אמן.
כוכבים שמאירים את העולם ועם הזמן נעלמים.
שלום משבת, אין עוד מלבדו.
בדרך גם שאלתי בעצת החכמים, לא נתתי לעיניי להסתנבר מהמרות, והבנתי שיותר מדי זה לפעמים פחות. לקחתי לי מתוך השקט שיר לנשמה. במלחמות אל מול היצר כמו מדבר צמא למימה, אדם נכנע ושוב הנפש מבקשת לה מסתור מתחת לכנפי השכינה. גם אני עמדתי בפתח כמו כולם לבקש סליחה ממלך העולם, ולקחתי לי מתוך השקט שיר לנשמה.
רגע של עברית, ביטויים מתוך ספרה של הבלשנית רות אלמגור המון, יועצת לשון בתאגיד כאן, ועורכת הפינה רגע של עברית. על מה נדבר השבוע? נדבר על הביטוי על בוריו, וכך היא כותבת: לא ייתכן שלא הבנת את דבריי, הלא העמדתי דברים על בוריאם. מה פירוש על בוריאם? בוריאם, הבורי שלהם. מה ומה הוא בורי? היפוכו של חולי. על תינוק שחדל לינוק, התלמוד הירושלמי אומר שאם חדל מתוך בוריו, גומלים אותו. אבל אם חדל מתוך חוליו, מחזירים אותו מתוך חוליו והיפוכו מתוך בוריו. בורי בריאות, או בורי בריאות חוזק. בורי בוריו דומה לחולי חוליו. ויש עוד ביטויים אחרים שבמרכזם השורש בית רש יוד. ברי, ברי לי שאתה צודק, ברי לי, ברור לי, הדברים נראים לי יציבים ונכונים. ברי, חזק, ברור וגם נכון. ומי שמצוי בתלמוד מכיר את הביטוי ברי, ברי ושמה, ברי עדיף, סליחה, ברי ושמה, ברי עדיף. כלומר, אם יש לפניך שני דברים, האחד ודאי והאחר מסופק, העדף את הוודאי את הברי. הביטוי העמיד דבר על בוריו, גם הוא מן התלמוד, ופירושו העמיק בדבר, העמיק בדבר ובירר אותו לעומקו. העמיד דברים על בוריאם, אמר את הדברים בצורה ברורה. כך מתוך ספרה של רות אלמגור רמון. על בוריו. פינת ערך עם חיים עם כבוד הרב יאיר הילר. פינת ערך עם חיים עם ערך
אותה ערך ויגיש כבוד הרב דוקטור איר הילר, דוקטור ליהדות ומורשת ישראל, מרצה לתנך ויהדות. הרב ישוחח היום על ביקורת בונה וביקורת הורסת, לאור התוכחה שבפרשת דברים. שלום כבוד הרב.
שלום לך הרב עמוס, ערב שבת שלום לכל המאזינים והמאזינות. שמח לי לפגוש אתכם שוב מעל גלי היתר. אנחנו בשבוע שעבר דיברנו על כוחם של מילים, ויש לזה המון המון השלכות, והיום ננסה לדבר על העניין של ביקורת בונה וביקורת הורסת. האמת היא כזאת, מי מאיתנו אוהב לקבל ביקורת? מי מאיתנו כשמתחילים להגיד לו, תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו, הרבה פעמים זה גורם לנו איזה סוג של התכווצות, סוג של מגננה, סוג של אתה כבר מכין את המילים, מה אתה תשיב לו, כי ההגנה הטובה ביותר היא התקפה. זה מצד אחד. מצד שני, יש לנו אפילו מצווה, הוכח תוכיח את עמיתך, יש לנו מצווה לשאוף שלא רק החיים שלי יהיו נכונים וטובים, אלא לעודד, לחזק את אלה שקשורים אליי, את החברים שלי, משפחתי. אז איך עושים את זה? איך שני הדברים האלה מתנגשים? מצד אחד, לומר ביקורת. מצד שני, איך עושים שהביקורת תשמע? איך עושים שהצד המקבל לא יקבל את זה בצורה של כאילו אני יורה עליו, כאילו אני פוגע בו, מעליב אותו. והדברים האלה נכונים בין אדם לחברו, ועוד יותר בין איש לאשתו. משום שאיש ואשתו, הבית, אנשים שנמצאים זה ליד זה שעות רבות, ימים ושנים, השיח ביניהם חייב להיות כזה שלא בכל הערה קטנה יעלה על סרטון. לא על כל חסרון מלח בקוסקוס או במרק או משהו קטן. אז איך בונים את הדבר הזה? נקודה ראשונה שביקורת צריכה לבוא מתוך לב אוהב. חוץ מהמילים, שזה שאומר אותם, אומר אותם לא כפורקן ותסכול שיש לו על מי להשליך או על מי חלילה להרים את הכל. תמיד ביקורת צריכה להיות בכל נעים, כי אז היא גם מחלחלת. אלא מלב אוהב, או כמו שהפסוק אומר, כי את אשר יואב השם יוכיח. זאת אומרת, כאשר המוכיח, האומר ביקורת, ממש רוצה בטובתי, זה ניכר במילים שלו, זה ניכר בהבעת הפנים שלו, אז זה גם מתקבל אצלי אחרת. לעומת זאת, כאשר אני רואה במוכיח מבט זועף, מבט קפדני, אז זה מרחיק אותי. קשה לי לשמוע את זה. זה נקודה אחת. לכן בפרשת השבוע שמשה מוכיח את ישראל, הם יודעים כמה משה אוהב אותם, כמה משה כל תקופת המדבר נאבק בשבילם, סינגר עליהם. זה דבר אחד. נקודה שנייה, אם אני שומע ביקורת ממישהו שהוא בעצמו יש לו הרבה טעויות ותקלות ופשלות באותם דברים שהוא מוכיח אותי, אז הוא עושה מעצמו צחוק. אתה מוכיח אותי על כך, ומה איתך? או כמו שחזל אמרו לנו על דור השופטים, איך מתחילה מגילת רות, והיא בימי שפות השופטים, דור ששופט את שופטיו, עד שהשופט אומר לך, טול סיכה מבין שיניך, אומר לו האדם שמקבל תוכך, טול קורה מבין עיניך. אתה בכלל מדבר עליי? אתה הרי באותם דברים עושה כמוני ויותר. כן, זה מזכיר את אותו, את אותו אבא או אמא שצועקים על הילדים. תדברו בשקט, למה אתם צועקים אחד על השני? כן, והיא עצמה או הוא עצמו צועק עליהם, אז הוא נותן להם את הדוגמה האישית ההפוכה. אז נקודה שנייה אם כן, שזה שמוכיח הוא שלם מהבחינות האלה, הוא מאיר להערה בדבר שאני יודע שהוא בעצמו לא נמצא שם, הוא בעצמו זך ונקי, ואז אני יכול לקבל. כן? נקודה שלישית, במקבל של התוכחה, אדם צריך שתהיה לו שאיפה לשלמות. תשימו לב רבותיי, אף אחד מאיתנו לא מושלם. מיד על הלב, אנחנו לא מושלמים. בעלי חיים הם כן מושלמים. החתול אין לה לאן לשאוף. היא מתפקדת כחתול, עושה את מה שהיא צריכה, אוכלת, מביאה ולדות וכולי. היא עושה את תפקידה, אותו דבר הפרה, מביאה ולדות, נותנת חלב, אין לה שאיפות נוספות. היא כבר בשלמות. האדם יחיד מבין כל היצורים שהוא לא שלם, הוא משתלם. הוא כל חייו בתהליך של צעידה, עוד צעד ועוד צעד אל שלמות. לעולם הוא לא יגיע לשלמות. אבל באמת, אם הוא נמצא במהלך של התקדמות, זו שלמות. כשאנחנו מאחלים לעצמנו שגם בעת זקנה נהיה במצב טוב, זאת אומרת שגם בעת זקנה אף פעם לא נעצור, אף פעם לא נשב רגל על רגל ונסתכל על השמיים באפס מעשה, אלא תמיד נלך מחיל אל חיל, מעוד משימה, מעוד פעולה. אז השאיפה אל השלמות דורש, צריכה לגרום לי להיות עם ענווה. ענווה זאת אומרת, אני לא שלם, ואדרבה, אם מישהו מאיר לי, אני שמח. אני אפילו אגיד לו תודה רבה, כי הארת את עיניי. בזכותך, אני אתקן משהו שאתה יודע מה, באמת לא שמתי לב לזה. תודה רבה לך. בפרקי אבות, ב-48 דברים שהתורה נקנית, אחד מהם אוהב את התוכחות. אוהב. תודה רבה על ההערה שנתת לי. תראו מה זה, אפילו צדיקים היו שמחים שאמרו להם הערה. הגאון מווילנה, שהיה גאון עולם, הזמין כל שנה לקראת הימים הנוראים את המגיד מדובנה, ואמר לו, אני מתחנן לפניך, שב מולי ותיתן לי ביקורת. הוא אמר לו, מה אני יכול לתת לי? לא, 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 אני מבקש ממך, הוא הפציר בו, אתה חייב לתת לי ביקורת. לעומת זאת, אם אדם שונא ביקורת, אם אדם שונא תוכחה, זה אולי מעיד שיש בו איזה שמץ גאווה. מי יגיד לי בכלל מה לא טוב? אני הרי מושלם. אני הרי פיקס פוקס, כן? ולכן, כדי שביקורת תשמע, צריכה את שני הדברים. את האומר בצורה נכונה מתוך אהבה, ואת המקבל, מקבל בענווה.
כן, זה נחמד מאוד.
אני רוצה להוסיף. יש לנו עוד שתי דקות להוסיף?
עוד דקה. דקה. הרמייזלס
ברקע. ראיתי מחקר מאוד יפה, שמדבר על בנק הרגשות, יחס של 5-1. והמחקר מראה שגם כשביקורת נעימה, אם היא מרובה, אז היא כבר קשה להקשיב לה. וכשיש בבנק הזה 5-1, כל מחמאה נותנת לנו בחשבון הרגשות פלוס. כל הערה וביקורת מינוס. אז הכלל אומר, על כל 5 מחמאות שאני נותן לזולת, אני מורשה, אני יכול לתת לו הערה אחת,
ביקורת והיא תשמע. אבל אם מרוב שאני רוצה לתקן את העולם, אני כל הזמן אומר רק ביקורת ורק הערות, אפילו שהן נאמרות מלב אוהב, זה מוגזם והשני נסגר. אז יהי רצון שבאמת נהיה גם חכמים איך לומר דברי הערה לזולת, לחבר, לאישה, לבעל, וגם שנשכיל ונהיה בעלי ענווה לדעת לקבל את ההערה בצורה נינוחה ונעימה. כן. שבת שלום לכם, תודה רבה לתוכנית. שבת שלום, שבת חזון, שנזכה לגאולה שלמה.
אמן אמן. שבת שלום כבוד הרב, לך ולמשפחה, ודברים מאוד מאוד חכמים ונפלאים שאמרת.
תודה, כל טוב.
כל טוב, שלום שלום. תענו על התו, כבוד הרב הלל מיידלס, רב מחנך בישיבת בני עקיבא ביישוב אלי בשומרון ורב קהילת אוהל אפרים באריאל ב-20 השנים האחרונות. כבוד הרב ידבר בדקות הקרובות על ענייני מוסר ודרך ארץ מתוך מסכת פרקי אבות. שלום כבוד הרב.
שלום שלום, ערב שבת קודש, מה שלומך עמוד?
אמן, תודה לאל, ברוך השם.
יופי יופי. אני רוצה רק לשתף אתכם, אני מדבר אתכם פה לא מהבית, אני בטיול משפחתי במגדל צדק, ליד ראש העין.
איכן שגרתי, כן, שם גרתי אגב, ראש העין, כן.
יפה, אני לא מקבל אחוזים, אבל אני מפרסם את המקום, הם עשו עבר שיפוץ ושיקום, וטיול ממש מהנה, טיול משפחתי, מסלול נעים והיסטוריה, אז מפה אני מדבר איתכם.
איזה יופי.
כן, תודה. אז אנחנו לומדים משנה מפרקי אבות כל פעם. הפעם בחרתי משנה שאני מניח רובה מוכרת, אבל אני רוצה לתת פן חדש למשנה הזאת. משנה מפרקי אבות פרק ד' משנה א', אחד התנאים בשם בן זומה נותן לנו ארבע הנחיות לחיים מושלמים. כן, מי לא רוצה להיות חכם, מי לא רוצה להיות עשיר, מי לא רוצה להיות שמח או מכובד, זה דברים שכולם רצים אחריהם, ומספיק להסתגל על פרסומות או על ספרים אישיותיים או תוכניות אלו או אחרים, כדי לעזור לכל אחד להגיע בדרך כלל עושר עם א' או עושר עם עין. ובן זומה אומר לנו משהו מעניין. כמו שאמרתי, דברים ידועים, אני אקרא את המשנה ואז אתחיל לעבור שלב שלב. בן זומה אומר, איזה הוא חכם, הלומד מכל אדם, שנאמר מכל מלמדי השכלתי, כי עדותיך שיחה לי. איזו גיבור? הכובש את יצרו, שנאמר טוב ערך הפעים מגיבור ומושל ברוחו מלוכד עיר. איזו עשיר? השמח בחלקו, שנאמר יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. איזו מכובד? המכבד את הבריות, שנאמר כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו. מה שמפתיע במשנה, שאם אתה היית שואל מישהו סתם ברחוב, איזה הוא חכם, מי נחשב חכם, אי הוא היה מלאכה, לא יודע, איינשטיין, הוקינג, כל מיני חכמים שהיו במלאך הדורות, או אם היית שואל מי הוא העשיר, אז רוטשילד, כן, כדברי טביה, וכנח על הגג, כן, אם לא הייתי רוטשילד, לא היית שואל מישהו מי נחשב מכובד, לא יודע, מלכת אנגליה, או עכשיו מלך אנגליה, והמשנה לא מסתכלת החוצה. כשבן זון בא להגדיר מי הוא הגיבור, מי הוא החכם גם גיבור, מי גיבור, מי שמתגבר על מישהו אחר, אז המשנה לא מסתכלת החוצה, לא משווה את האדם לאחרים, אלא כל אחד מהפסקאות האלה משווים את האדם לעצמו. זה מה שקובע. אתה משווה את עצמך לעצמך, אז אתה יכול להגיע לשמחה, לאושר, עם עין, לחוכמה ולכבוד. בוא נראה את זה אחד אחד, כן? איזה הוא חכם? אתה לא בא ולוקח את כמה חוכמה יש בו, או כמה חוכמה הוא נותן, אלא אתה רואה, מסתכל עליו, על כמה הוא לומד. אם הוא לומד מכל אדם, או יש חוכמה. זה משהו שתלוי בו, תלוי עד כמה הוא לומד מאחרים, אתה משווה את אותו לעצמו, עד כמה הוא לומד. והמעניין הפסוק, שמביאים פסוק מתהילים קי"ט, מכל מלמדי השכלתי, כי עדותיך שיחה לי. כן? כלומר, כל מלמדי, אנחנו מכירים את האמרה, מכל מלמדי השכלתי, מתלמדי יותר מכולם, אבל הדגש פה בפסוק, מכל מלמדי. כלומר, כל אירוע בחיים יכול ללמד אותי משהו. כל מישהו שאני בא איתו במגע, כל חוויה שאני חווה, אם אני לוקח את החיים, אני לומד מהם, אז אני נחשב חכם. אני נחשב חכם כי זה לא משהו אובייקטיבי, אלא משהו סובייקטיבי שאני מודד מול עצמי, עד כמה אני לומד מהחיים. הפסקה השנייה, איזה הוא גיבור. שעוד פעם, הגיבור זה לא מי שמתגבר למישהו אחר, זה לא הורדת ידיים ולראות מי יותר חזק. אלא איזו גיבור הכובש את יצרו. כן, מי שכובש את עצמו, ואנחנו יודעים, זה המלחמה הכי קשה. כן, תעמד מול אויב חיצוני, זה מלחמה אחת. אבל להילחם מול עצמך, להתגבר על עצמך, שיש לך חשק למשהו אחד, או אין לך חשק למשהו אחד, ואתה מתגבר ואתה עושה, זה לפעמים מלחמה יותר קשה. מי שמתגבר ומצליח, הוא הגיבור האמיתי. ועוד פעם, אתה מודד את עצמך מול עצמך, לא מול אחרים. זה הפסוק שהביאו, טוב ערך הפעים מגיבור. מי שמצליח להיות ערך הפעים ולא מתעצבן. תחשבו, אתה עומד בפקק, מישהו חותך אותך. הכי קל זה לצפור ולצוק עליו ולעשות לו תנועות וידיים. אבל אומרת המשנה, הפסוק המשנה, טוב ערך הפעים מגיבור. אתה מתגבר על עצמך, זה יותר טוב מגיבור ש... יצא מהאוטו ויריב עם השני. אותו דבר משך הפסוק, הוא מושל ברוחו, הוא יותר טוב מלוחד עיר. אוקיי, והפסקה השלישית, איזה הוא עשיר? עוד פעם, העושר לא תלוי בכמות הכסף שיש לי בחשבון הבנק, או בפייבוקס או בביט. העושר תלוי באיך אני מסתכל על מה שיש לי. איזה הוא עשיר? השמח בחלקו. ואנחנו מכירים, מכירים את מלא סיפורים על אנשים שאין הם הרבה דברים, אבל הם שמחים. הם שמחים, וזה מה ש, זה מה ש, ש, שמניע אותם, שמה שיש להם הם מרוצים. שאלו פעם, מי יותר עשיר? מי שיש לו 100 שקל, מי שיש לו 1,000 שקל. אז התשובה מתעקשת, מי שיש לו 1,000 שקל. אבל אומרים לא, הפוך. מי שיש לו 100 שקל, מה הוא רוצה? הוא רוצה עוד 100. אז מה, כמה חסר לו? 100. מי שיש לו 1,000 שקל, מה הוא רוצה? עוד 1,000. כמה חסר לו? 1,000. אז הוא פחות עשיר ממי שיש לו 100. אבל זה יושב על אותו רעיון. כן? איך אתה מודד את העושר? העושר הוא משהו פנימי. איך אתה מול עצמך, אם אתה שמח מה שיש לך, אתה נחשב עשיר. כן, אנחנו נקרא סיום.
יש לך עוד דקה וחצי.
אוקיי. איזה הוא מכובד? סירה. איזה הוא מכובד? עוד פעם, מי שמכובד לא מודדים אותי עד כמה אחרים מכבדים אותו, אלא הוא מול עצמו. איזה הוא מכובד המכבד את הבריות. כשאתה מכבד אחרים, זה נחשב מכובד. נקרים גם את המאמר של חז"ל, כן, שכל הרודף אחרי כבוד, הכבוד בורח ממנו. יש סיפור נפלא, בזה אנחנו נסיים, השני רבנים שנסו פעם בקרקרה, ובעל הגולה, הנהג, הסיע אותם לכפר, ושם היו צריכים לקבל את פניהם. כל אחד יושב בפינה שלו בקרקרה, כל אחד עמוק במחשבות שלו, ומתקרבים לכפר, ופתאום אחד הרבנים, את הצפון של הקרקרה, תקיע לחוצה, רואה כבוד גדול, קהל גדול, באים לקבל את פניהם. ולעצור, וואו, בטח הם באו לכבוד הרב השני. הוא בשקט פותח את הדלת ונשמות מהקרקרה מצטרף לקהל כדי לכבד את הרב השני. והנה זה איזה פלא. בצד השני של הקרקרה, הרב השני פתאום רואה כל הקהל ולעצור, וואו, בטח הם באו לכבוד הרב הראשון. והוא בלי לסמלי שישימו לב, נשמות מהקרקרה מצטרף לקהל. ומה יוצא לנו? קהל שלם מלווים קרקרה ריקה, אבל מלאה בכבוד הדדי, מלאה ביראת שמיים, מלאה בענווה, וזה באמת המשנה, איזו מכובד, המכבד הבריות, עובדה שאנחנו עדיין מספרים את הסיפור הזה, שהנה הכבוד ממשיך גם הרבה שנים אחרי שהם נפטרו. אז הנה לנו בן זומה, שנותן לנו את המתכון לחיי עושר, לכבוד, לשמחה, לגבורה, הכל זה איך אתה מתמודד, איך אתה, הם מודדים אותך מול עצמך. איך אתה מסתכל על העולם, איך אתה מתנהג, ככה מודדים, ככה מגיעים לאושר האמיתי. שבת שלום לכולם.
זה דברים נפלאים, והם נשמעים הרבה יותר טוב, מרומי מגדל צדק, או מגדל אנטיפטרוס, ככה היינו קוראים לזה בצעירות.
כן. תודה רבה.
בבקשה, שבת שלום ומברכת, ואנחנו נשמע עכשיו את הלוליה שבת שלום. מאזינים יקרים, תוכניתנו לך דודי הגיעה לסיומם, ואנחנו שומעים ברקע את הללויה שבת שלום. אנחנו נזכיר לגבי הדלקת נרות, הדלקת נרות שבת בשומרון ב-7:16, ירושלים ב-7:06, תל אביב ב-7:24, בחיפה 7:19, צאת השבת ב-8:25, ירושלים 8:25, תל אביב ב-8:27, חיפה 27. נשוב בתוכנית נוספת של אחד עודים ביום שישי הבא, מיד לאחר תשעה באב. אחריי דניאל כוכבי בתוכניתו באנו לעשות שמח. המשך ההזנה נעימה, שבת שלום ומבורך.
הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום. הללו אל בקודשו, בקודשו, בירומם במקדשו, מקדשו. הללו הוא בחינור, בחלילים ובמזמור. הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום. ציפור קולה את השמש דום עולה פרחי נכלה בוסמו את אביב קוסם כיסמו כן יכלה מחמד לבבי הרגעתו ברון קולי בין ערביים פתחו
הרב.